את המשנה. הפיס השלישי, כפי שלמדנו במשנה לעיל בתחילת הפרק, כל יום היו בבית המקדש ארבע פייסות. היו מעמידים את הכהנים לגורל, מי מהכהנים יזכה מהעבודות שבבית המקדש. כפי שלמדנו לעיל, הפיס הראשון היה, איזה כהן יזכה במצוות תרומה סדשן. הפיס השני היה, איזה כהן יזכה בעבודות של קורבן אטומית. ובמשנה שלנו נלמד בעזרת השם, שהפיס השלישי היה על הקטורת. אומרת המשנה, הפיס השלישי חדשים לקטורת בואו ואפיסו. הפיס השלישי שהיה בבית המקדש בכל יום, היה על הקטורת. מי יזכה להקטיר את הקטורת? אבל בפיס על הקטרת הקטורת היו רשאים להשתתף רק כהנים שלא זכו להקטיר את הקטורת בעבר. זה מה שהמשנה אומרת. הפיס השלישי חדשים לקטורת בואו ואפיסו. רק כהן חדש שלא זכה מעולם להקטיר קטורת, היה רשאי להשתתף בפיס על הקטרת הקטורת. הגמרא תסביר את הסיבה לכך. והרביעי, הפיס הרביעי שהיה בכל יום בבית המקדש, חדשים עם ישנים, שלא כמו בפיס השלישי, היה על הקטורת, שהוא היה רק לכהנים שלא זכו מימיהם להקטיר קטורת, הפיס הרביעי היה לכולם, גם לכאלו שבעבר כבר זכו ועשו את העבודה הזו. וזה מה שהמשנה אומרת, חדשים וגם ישנים, כולם רשאים להשתתף באותו פיס. המאירי מסביר שמכיוון שהפיס השלישי היה רק למי שלא זכה מעולם בהקטרת הקטורת, הוצרכו להכריז ולומר שהפיס הרביעי מיועד לכולם. על מה היה הפיס הרביעי? אומרת המשנה שהפיס הרביעי היה מי מעלה איברים מן הכבש למזבח. מי יזכה לעלות את איברי קורבן אטומית מהכבש למזבח. לעיל, בדף כ"ה עמוד א' למדנו שהפיס השני היה מי מעלה את האיברים של קורבן אטומית לכבש. הפיס הרביעי היה מי ישלים ויעלה את איברי קורבן אטומית מהכבש ולמזבח. עד כאן המשנה. אומרת הגמרא, תנא מעולם לא שנה באדם. מעולם לא היה אדם שהקטיר את הקטורת פעמיים. כי כהנים שכבר הקטירו את הקטורת לא היו רשאים להשתתף בה, כמו שלמדנו במשנה. אומרת הגמרא, מה הייתה אימא? למה כהנים שכבר הקטירו את הקטורת בעבר לא היו רשאים לחזור ולהקטיר את הקטורת? אומרת חנינה, מפני שמאשרת. הקטורת הייתה מעשירה את מי שמתעסק בהקטרתה, ולכן לא היו מניחים למי שכבר הקטיר פעם אחת קטורת לחזור ולהקטיר פעם נוספת, כדי שכל הכהנים יזכו בהקטרת קטורת, כיוון שהיא מעשירה. אך תפוי את הבוירחיים, סימן קוס נונחת מקשה, למה לעבודה שיש בה סגולה לעשירות היו דואגים שכל הכהנים יזכו בה, ואילו על שאר העבודות, שאומנם אין בהם סגולה מיוחדת לעשירות, אבל יש בהם יצורה. למה באותם עבודות לא היו מקפידים אל הכהנים יזכו בה? את הגמרא, אומר לרפוף אל הבאי, מה הייתה אימא? מה המקור לכך שהקטורת מעשירה? אילי במישוב נחצים, יוצימו קטורו בהפכו, דהיינו קטורת. וכתיב בשרי, כתוב אחר כך בפסוק, בורך השם חי אלוהי, משמע שמי שמקטיר את הקטורת מתברך, שואלת הגמרא, היא אוכי אוי לא נמי אוקטיב, וחוליל על מזבחך, כוליל, הכוונה לעולה, שקריבה כליל. אחר כך, כתוב בפסוק, יושימו קטורו בהפכו, ובורך השם חי אלוהי, ואחר כך כוליל על מזבחך. אז אם כן נלמד, וגם מי שמקריב אוי לו שיתאשר, מתרגשת את הגמרא, אומר לי, או שכיחה או לא ישכיחה. הקטורת היא רק פעמיים ביום, כי הקטורת אינה באה בנדבה, אבל אוי לו באה בנדבה. אז אפשר להקריב אוי לו הרבה פעמים במשך היום. לכן מסביר רש"י, מסתבר יותר לומר שהאושר תלוי בדבר שאינו מצוי, שזה הקטורת. אם לא כך, יהיו כולם עשירים. אז לפי רש"י יוצא, שבאמת האוי לו לא הייתה מעשירה. אבל התוספות שונה מסביר שבאמת גם האוי לו הייתה מעשירה, אלא שלכן, גם מי שכבר הקריב אוי לו, היה יכול להקריב אוי לו, כי האוי לו מצויה. אז לכן, נתנו לכולם להשתתף בה. הקטוירס, מכיוון שהיא לא מצויה, אז מי שהקריב קטוירס פעם אחת, לא היה רשאי לחזור ולהשתתף בהקטרת הקטורת. מרת הגמרא עומר רובה, ואם אז ככה, תורווה מרבונון דמוירי. אתה לא מוצא תלמיד חכם שמורה הוראות בישראל, אלא דאוסי משבט לוי או משבט יששכר. לוי, דכתיב, יאירו משפטיך ליעקב, יששכר, דכתיב, ומבני יששכר יודעי בינה לעתים, לדעת מה יעשה ישראל. לוי, יאירו משפטיך ליעקב, ושבט יששכר, בני יששכר יודעי בינו לעתים, לדעת מה יעשה ישראל. שואלת הגמרא, ואי מיהודו נמי, דכתיב יהודו מחויקיקי, דהיינו שהם נותנים חוקים ומשפטים, אומרת הגמרא, תוקש מי תעלי בדעיל חסקו אמינה, להורות כהלכה, זה רק משבט לוי או יששכר, ושבט יהודו, לא היו אוכים לכך. אומרת הגמרא, אומר רבי יוחנן, אין מפייסין על תומיד של בינו ארבעים, אלא כהן שזכה בו בשחרית, זוכה בו ערבית. לא היו מפייסים על אבוידו איסטומית של בינו ארבעים. כהן שזכה בו בשחרית, כהן שזכה באחת מהעבודות של התומיד, של שחרי, הוא זוכה באותה עבודה גם לתומיד של בינו ארבעים. הוא זוכה בתומיד של בינו ארבעים באותה עבודה שהוא זכה בשחרי. נראה את הגמרא מייטיבי, כשם שמפייסים שחרית, כך מפייסים בינו ארבעים, שלא כדברי רבי יוחנן, שאמר שלא היו מפייסים לבינו ארבעים, אלא כל כהן שזכה בתומיד של שחר היה זוכה באותה עבודה, גם בתומיד של בינו ארבעים. נראה את הגמרא, כי תניא היא בקטוירס. בקטוירס, מכיוון שלא שנה באדם מעולם, היו חוזרים ומפייסים עליה בינו ארבעים. מה שדיברי רבי יוחנן, שלא מפייסים על תומיד של בינו ארבעים, הוא דיבר רק על התומיד, על שאר אבוידוי של התומיד, לא על הקטוירס. אומרת הגמרא, ואותניה, כשם שמפייסים לא בשחרית, כך מפייסים לא ערבית. מכיוון שהברייתא נקטה לא לשון זכר, בהכרח שהיא עוסקת בקורבן התומיד. כי אם היא הייתה עוסקת בקטוירס, יותר מתאים לשון הקיבה. אומרת הגמרא, אין לי. כשם שמפייסים לה בשחרית, כך מפייסים לה בערבית, וזה הולך על הקטוירס, ולא על התומיד. את הגמרא ואותניה, כשם שמפייסים לא שחרית, כך מפייסים לא ערבית, וכשם שמפייסים לה שחרית, כך מפייסים לה ערבית, הנה רואים שחוזרים ומפייסים גם על התומיד וגם על הקטוירס. אומר רב שמואל ברבית, אוכל בשבת עסקינן, הועילו משמרות מתחדשות. כמו שכתוב במסכת סוכה, נובע במודווי, שמשמר היוצא היה עושה בשבת את עבודות תומית של שחר וקורבן מוסף, ומשמר הנכנס היה עושה את עבודות תומית של בינו ארבעים בזיכי הלבונה של לחם הפונים. אז אם כן, בשבת, מודה רבי יוחנן, שהיו חוזרים ומפייסים על אבוידוי סטומית של בינו ארבעים, כי המשמרות מתחלפות, ומשמר שעבד בשחרית לא עבד בבינו ארבעים, לכן היו מוכרחים לשוב ולפייס על כל העבודות של הטומית של בינו ארבעים. ואת הגמרא ולמי דסטולי כדאיתין מיקורא, לפי הסל כדאיתוך, שהיו מפייסים בכל יום גם על אבוידוי סטומית של בינו ארבעים, אם כן נפישי לאופיוסויס, הרי כתוב במשנה ליל בדף חוב בייס עמוד א', שלא היו במקדוש אלא ארבע פייסות. ואם מפייסים גם על התומית של בינו ארבעים, נמצא שהיו יותר מארבע פייסות. אומרת הגמרא, מה יקרו לו מסרח לראשו? כל הכהנים היו באים בבוקר, ואז היו מפייסים גם על הוויד היסטומית של שחר, וגם על הוויד היסטומית של בינו ארבעים. זה זוכי וישחי זוכי, זה שזכה בעבודות תומית של שחר זכה, והיה עושה אותם בשחרית, וזה שזכה בארביס, זה שזכה בעבוד היסטומית של בינו ארבעים, זכה והיה עושה אותם בארץ. אבל לא היו מוסיפים על ארבע פייסות. הריפו שואל, שלפי מסכון הסגמור שלא היו מפייסים על הוויד הסומית של בינו ארבעים, אלא כהן שזכה בשחרית, זכה גם בערבית, אז אם כן, מה נעשה לגבי הקטוערס? הרי לגבי הקטוערס כתוב שלא שנה באדם מעולם. לפי מסכונת הגמרא יוצא, עושה את הקטוערס בשחרית, עושה את הקטוערס בינו ארבעים, הריפו מביא, יש לתרץ שהכהן שזוכה בשחרית בעשיית הקטוערס היה אומר לזה שעומד אצלו שיזכה בקטוערס בערביש, אבל ריפו עצמו מתרץ באופן אחר, שעשי הגמרה במנוחת, ועשינו לו מודע לב שמה שכתוב מאוילום לא ישונו באודום, הכוונה ליום אחר, אבל באותו יום הכהן שזכה בקטוערס בשחרית זוכה בקטוערס בינו ארבעים, דיינו שתי הקטרות של אותו יום חשובות כהקטרה אחת. המאירי אומר שכאשר היה שם כהן חדש, שעוד לא זכה בקטוערס מאוילום, היו שווים ומפייסים לערב. אבל כאשר זכו כולם, היה הכהן שהקטיר בשחרית, חוזר ומקטיר בערבית. עוד למדנו במשנה, פייס הרביעי חדשים עם ישנים. פייס הרביעי היה מי מעלה את העברים מהכבש ולמזבח. את הגמרא מצמיסים זה לא יקרה בלזר בן ינקה גידתנן, רב לזר בן ינקב, הוא אומר, מעלה איברים לכבש, הוא מעלה אותם למזבח. אותו כהן שהיה מעלה את האיברים מקרקע בית המקדוש לכבש, הוא היה חוזר ומעלה אותם לאחר מכן מהכבש למזבח. אילו הצד של המשנה סובר, שכהן אחד היה זוכה להעלות את האיברים לכבש, וכהן אחר מהכבש ולמזבח, את הגמרא במייקו מפלגים, דר סוב הרטלי של המשנה סובר ברוי ווום אדרס מלך, הדניס ברוי ווום. כהן אחד יעלה את העברים לכבש, וכהן אחר מהכבש ולמזבח. ומר סוב הרב לזו בן ינקב סובר, מוקו המשכים אליו אוי רחרה. זה לא מידה דרך ארץ שהכהנים שהעלו את העברים לכבש, לא ימשיכו לעלות אותם אחר כך למזבח. כי זה נראה כאילו אבוי זה יצטרך עליהם. רב לזר בן ינקב איסלי דרב יהודה, ולא ירב יהודה איסלי דרב לזר בן ינקב. רב לזר בן ינקב שסובר, שלא היו מפייסים על העלאת האיברים מהכבש ולמזבח, הוא לא יכול לדבור כשיטת רב יהודה, לאל ודווקא חי ומודבי, שלא היו מפייסים על הוויד הסמכתו. וכן רב יהודה שסובר, שלא היו מפייסים על הוויד הסמכתו, לא יכול לסבור כשיטת רב לזר בן ינקב, שאותו כהן היה מעלה את האיברים מהכבש, מהקרקע אל הכבש ומהכבש למזבח. ואם כן, אם אחד קוראים את מה שלו, זה פירותי אותו, נחתר ממניין ארבע פייסות, כי לפי השיטה הזאת, לא יהיה לך אלא שלוש פעמים שהיו מתאספים לבית. רוזה ואומר, ומשכח הסתן את אתוני, אם תמצא תנא ששונה חמש פייסות במקדש, הוא דלא יקרא בלזר בן ינקב, הוא דלא יקרא ביהודה. הוא סובר שמפייסים גם על הוויד הסמכתו, וגם על העלאת האיברים מהכבש ולמזבח, נמצא שהיו מפייסים חמש פעמים.